רדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
קרני שמש, אשת ושמיים. יש לי כנרת שבעתיים צליל, על כל מיתר של עצב ושל גיל. אף יש לי קשת ברקיע, קשת בענן, מתלחשת לי כל זיף של צבע וגוון. אין יש לי קשת שבעתיים קול, מראשית שחר ועד תום הכל.
צהריים טובים, צהריים טובים. שלום לך אהרון.
מה שלומך?
בסדר גמור. שלום אמירה.
שלום דותן.
דותן, ואלה אורחת.
ולאורחת, האורחת הנכבדת שלנו.
נכבדת זה מפחיד אותי.
אתה מסתיר את השם שלה, וזה האורחת מספיק ככה? אין לה שם.
אתה לא יכול לחכות שנייה, מה חוסר הסבלנות הזה?
אתה רוצה שאני אומר את שמי?
כן.
ברוריה אבידן מקף בריר נקודה.
ובזאת בעצם אמרנו את הכל. עכשיו...
ולמה התחלת בכלל לשיר הזה?
למי שלא יודע, אם יש שניים, שלושה, ארבעה כאלה שלא יודעים, ברוריה אבידן מקף בריר, הייתה העיתונאית המזוהה ביותר עם עיתון אחד, מגזין אחד, שבועון ששמו לאישה, במשך עשרות שנים.
46 שנים. התחלתי בגיל 19.
היא במידה מסוימת גם אחראית לזה שאמירה נמצאת פה איתי באולפן.
כן.
כן. ולברוריה, אנחנו מבטיחים כבר עכשיו למאזינים, יש המון המון סיפורים על המון המון אנשים.
זה ברור, קריירה כזאת ארוכה.
הבאנו לפה כמויות מטורפות של תקליטים, אנחנו ננסה להשמיע כמה שיותר, ומה שלא נספיק, נעשה שעה שלישית או רביעית או חמישית בהמשך.
אני רוצה להסביר למה פתחתי בשמשון ברנוי.
הסבירי.
טוב, אני אומנם במבנה האישיות שלי שונאת להתרפק. להתרפק משמע להיות איזו סקנה פתטית, הייתי, הייתי, הייתי. אני לא הייתי, אני גם היום חי את ההווה, אני לא מביטה אחורה בזעם, אני מביטה קדימה בתקווה ואני עדיין עובדת. אבל בכל אופן, מדובר בילדה צפונית ברחוב דיזנגוף פינת נורדאו, בבית בנוסח הבאהאוס. הוריי קונים את הדבר של חייהם.
פטיפון.
לא פטיפון, רדיו פטיפון של זנית. כאן שנכנסתי לאולפן של קסם, וראיתי את כל המכשירים האלה, אמרתי, וואו, כאן יש שם רעיין של יובל התחנה, או גבר עם נשמה אדירה. אבל כל האוסף שלך, אדוני, לא שווה למה שהיה לנו, זה היה בגובה אדם.
טוב, זה ברור.
כשהתחלנו, כשקיבלנו את זה, אז אני בכלל לא הגעתי לפטיפון. עכשיו, כל צפון תל אביב הגיע לראות את מכשיר הפלא, ואני, ילדה בת 4.5, מחכה לראות את הגמד שיצא מהרדיו. הגמד אף פעם לא הופיע. הפטיפון, כל ליל שבת, הוריי מפעילים אותו, משום שהוריי היו להם שני כללי ברזל. אם הם מוזנים לחתונה ויש בופה, לא הולכים, רק יושבים, סיטינג דינר יעני, ואם אין ריקודי טנגו, אמא שלי לא הולכת. וכל מוצאי שבת, אם אין חתונה, אבא שלי מזמין את אמא שלי, והם רוקדים טנגו עם פוזות. ובבוקר, שמשון ברנוי. ויכול להיות ששם נולדה עיתונאית, משום ששמעתי את הקול הזה, עם הרייש הזאת המודגשת, כך שרו פעם, מדובר על ימי התום, ימים שבו לא היית ציני, ואם שרת מתחת לשלג צומחת רקפת, האמנת שמתחת לשלג צומחת רקפת, גם אם אין לנו שלג.
נכון.
ואחר כך אסי אופרים שרה את זה.
נכון.
ובימי התום האלה, אני, הילדה סקרנית אמרה, אני מוכל להכיר את שמשון ברנוי. לצערי, אותו לא הכרתי, אבל אחריו, כל שבת הייתה שושנה דמרי. מלכה אמיתית. וגם היא שרה, על שושן צחור אחד אדום ואחד לבן, והג'יפ נוסע. אמרתי, אותה אני אכיר ואני אתיידד. וכך קרה לי ימים, כשהפכתי לעיתונאית.
עכשיו, אוריה הכינה לנו רשימה ארוכה מאוד של שירים שהיא רוצה.
אוקיי.
את רוב גדול, אנחנו הבאנו על תקליטים, אז אנחנו מזהירים אתכם מראש. ייתכן שחלק מהם יחרקו, ייתכן שחלק מהם סרוטים.
אז הרי נהדרת, תדעו שאני לא חורקת, רק התקליטים יחרקו.
זו הייתה ברוריה שהסבירה לכם בדיוק איך עובד הוויניל אצלנו. אז עכשיו אנחנו הולכים לשושנה דמרי.
לשושנה דמרי.
ויש לה בקשה צנועה. מי יתנני עוף? זה עם תזמורת הדרצי בניצוחו של משה וילנסקי.
שגם ליווה אותה בכל מסעותיה בארצות הברית כמובן.
אז זה תקליט 10 אינץ' על 33 ושליש. טוב, נקווה לטוב. יאללה.
צור היין לא גליטה הן תיקלם אף כראש כי גביעי היין אך לשמחתנו כי גביעי היין אך לצונות ועל כן נרים כוסינו אחה והבו לנו יין עוד יין בחוסותינו יין בשמחתנו יין אדמו פנינו כמו היין בקוסו את הקד הביאו הנה קוסותינו ימלנה ושירנו יעלנה יין עוד ועוד יין עוד ועוד שונה כאן רעי אדום ינינו כחוסות הרים במשתה כל צמא יבוא אל שולחננו ולחייו כוס משתה
לא, אם חנן את שושנה דמרי בתיבת תעודה לא נורמלית.
אדירה.
ואני אמנתי לכל מילה שהיא שרה. מה שאנחנו לא שמענו בשירה, וזה כשהייתי תעודאית צעירה, וסוף סוף זכיתי להתחבב עליה מאוד ולראיין אותה, היה אלה חוש הומור מטורף. היום שמדברים על כוכבים, ועל עומר אדם ודומיו שגורפים און תועפות, צריך להזכיר איך חיו פעם. אני באה לרעיון ראשון עם שושנה דמרי, שגרה באיזה סמטה נידחת על יד ארלוזרוב. בעלה היה בעל תיאטרון וגם המרגן של התקופה מסוימת, שלמה בוסמי. 2.5 חדרים, 200,000 מדרגות, ובעצם חצי החדר נוצר ממרפסת שהם סגרו. לימים הם דאגו לתידה של ביתם היחידה, שבינתיים נפטרה, נווה, והם קנו עוד דירה שבהם היא חייתה כל ימי חייה מהכנסות הדירה המוזכרת. אבל שושנה דמרי, היא הייתה אישה קטנה אגב, אבל הייתה אישה גדולה. והיה בה איזה חיות, אנשים אהבו אותה. כשבאתי להלוויה שלה והסתכלתי על אוהביה, ממוטי רייף ושוט, כולם היו אנשים צעירים שסגדו לה. והיו לה הרבה שנים קשות שהייתה די מתבודדת, עד שבאו אנשים אוהבי מוזיקה שקדו למסורת, כמו בוס שרבי, ושרו איתה דואט שהחזיר אותה ועשה לה מין קאמבק.
כמו עידן רייכל.
כמו עידן רייכל גם, כמובן, ובוס שרבי. הרבה מאוד כתבו על היריבות המיתולוגית שבין שושנה דמארי ויפה ירקוני ולימים בין ירדנה רזי ואופרה חזה.
שאותם נמשה בהם.
כן, כבר אז עשו הרבה כותרות. אני לא יודעת אם היריבות הייתה כל כך גדולה. על כל פנים, שושנה דמארי הייתה מסננת בארסיות תימנית, שיפה ירקוני קיבלה הרבה סמלות וגובה, והיא קיבלה הרבה מטרי קול.
וכאן אנחנו נציין שאנחנו באמת רצינו לתת לכם את מתנני אוף, איכשהו יצא לנו שיר היין, אנחנו לא מאשימים פה אף אחד, זה הלייבל על ה...
מה שכתוב על התקליט.
שמעתם, תקליטים, זה תקליטים, מה לעשות. איך אנחנו פתאום מגיעים משושנה דמארי לרקוויאם של ורדי?
או, השאלה שלך הייתה, איך אומרים בטלוויזיה, שאלה מצוינת.
תודה רבה.
ובכן כך, אז התחלתי להתרפא כמובן כילדה ישראלית תל אביבית, צפונית כמו שאמרתי, על שירים ישראלים. מעט מאוד שמענו שירים לועזיים, חוץ מהטנגו והפסדובלה ודומיו. אבל כשהייתי בתשע, התחלתי ללמוד בקונסרטורום הישראלי, פסנתר, וקפצתי כמה כיתות, ואז גם אפשרו בתיכון לשלב את לימודי אקדמיה. כך שלמדתי גם באקדמיה הישראלית וגם בתיכון עירוני A במקביל. והנה התזמורת, והייתי הולכת בהפסקות לאול שם, שם הייתה תזמורת הפילהרמונית לחזרות שלהם. בכלל, עם הקלאסיקה היה לי רומן אדיר. בבית שבו גרתי, הבאו שדיברתי עליו, גרנו בחצי קומה הייתה שלנו. חצי קומה דירה וחצי קומה החנות של אבא שלי ואימא שלי. בקומה שנייה, שלישית, רביעית, גרו נגני פילהרמונית. הם היו נוסעים להופעות באלכסנדריה וקיירו, כמו שקראו לזה, והם מביאים לאמא שלי ארנקים עגולים. עכשיו שכתבתי רומן על חיים דוד אבידן, בעלי הראשון ז"ל, תהיה מלוכתו עדן, גם תיארתי את החיה עם מחיצת, במחיצת נגני הפילרמונית, והם לקחו אותי לקונצרטים, אז היו מקומות ריקים. בגיל 3 כבר ראיתי את מיטב המאסטרו, הייתי נוסעת עם הנגנים לקונצרט, היו מושיבים אותי בשורה 3, על יד המעבר, וישבתי שם נטועה, ויודעת שאני אהיה במוזיקה. ואז שהגעתי לגיל 7-8, הם עשו לי בחינה של אוקטבות ואקורדים, ואמרו, ילדה צריכה ללמוד פסנתר, אבל לא ילדנו פסנתר. כל הילדים אז למדו במין חמישה אוקטבות מצוירות ונגנו על ריק. אמא שלי אמרה, לא, אנחנו נקנה לפסנתר שיהיה לנו כסף. אחרי מלחמת השחרור, ביום שאני הסתיימה המלחמה ואבא שלי חזר, הוא לא היה לוחם גדול, לא היה פסנאי, אבל הוא חזר, אמא שלי הלכה ליפו ששם הגיעו לי חדשים והביאה לי פסנתר משטוטגרד, גרמני. ואז אני מתקדמת בגיל, אני כבר 14 וחצי, והתזמורת הפילהרמונית מבצעת לראשונה בישראל את הרקבים של ורדי. בגן של בית ציוני אמריקה. לא באולם אוהל שם, שהם רצו להרוויח והם רצו יותר תפוסה. והיה לי אז חבר שאביו היה רוקח, הם היו אנשים מאוד עמידים, הוא ניגן על כינור ואני על פסנתר, הוא קנה שני כרטיסים. אמא שלי הפולניה אמרה, בטח גנפת כסף בקופה של אבא כדי לקנות כרטיסים. לא, 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 לא גנפתי, הוא קנה לי, הוא מחזר אחריי. הלכנו לקונצרט. אני קיבלתי שוק. אני בכיתי בלי הפסקה. התופים רעמו, והקלרינט ניגן, והכינורות יללו, והסופרן חתך את נשמתי. ואז שיצאתי, אמרתי לעצמי, אני כל לילה רוצה להיות עם הרקבים של ורדי. אבל הוריי לא הבינו את הגחמה הזאת. מה זה כל לילה עם ורדי? הם שילמו בד אקדמיה, שילמו בד כל השטויות שלי, אבל כל לילה קונצרט? עכשיו, אני הייתי הכושלת שבכושלת בלימודי התעמלות, בתת האמיתית. אבל לכבוד המוזיקה, כל לילה הגעתי לבית ציוני אמריקה, מבחוץ היו עצים, עצים ענקים, ברושים. טיפסתי על העצים, הייתי חובקת את העץ ומזינה לרקבים. כל לילה, כל לילה, בסצנה מסוימת, בקול מסוים, הייתי נופלת בעץ רך בום, יחד עם התופים. החצאית פפיטה שלי, הכי אלגנטית שקנו לי, נקרעת, אני מקבלת חבלות, חוזרת הביתה, אמא שלי בטוחה שהחבר שלי עשה לי את החבלות האלה באיזה קרב הורמונלי סוער, היא מסתכלת על הצוואר שלי, לא נקי, אז הכל בסדר. וככה שמעתי כל אותו שבוע, לילה אחרי לילה, את הרקבים של ורדי, ושבוע שעבר ביום שלישי, הייתה לי יום הולדת, ויש לי כל יום שלישי מאמנת פרטית, כדי ללחם בשרירי שאולי יהפכו למדלדלים, אם אני לא אתאמן, ואז אני פותחת מוזיקה, יותר, ואמרתי לה, פתחי לי את הרקבים של ורדי, ובאותו רגע חזרתי במנערת של ילדותי.
מוישה, בוא נשמע קטע מתוך הרקווה, מן ההתחלה, כי אתה הרצת אותו קצת, מן ההתחלה.
מן ההתחלה.
זה קטע קצר, כי זה רקווה גדול.
נו, זה יותר מחצי שעה.
אז הנה...
תגיד קצת, זה כאן צריך להוציא.
איזה עוצמה.
תגיד.
תגיד.
נהדע, מה זה כפי?
זה מרשים מאוד, אני יכול להבין את המשיכה שלך.
אני גם לא יודעת איך אתה בחרת בדיוק את הקטע שבו הייתי נופלת. אתה היית שם, עוד לא נולדת.
טלפתיה.
אוקיי.
טוב, עכשיו אני גונב מברוריה משהו כמו 3 דקות, אבל תכף תראו איך זה מסתדר ומתקשר.
אוקיי.
אוקיי, אושיק לוי, אם אתה זוכר, לפני כמה חודשים יצא בויניל בהדפסה חדשה, אלבום הראשון שלו מ-71.
נכון.
קצת שקט, והשבוע הוא ממשיך ומוציא את האלבום השני שלו, שנקרא אושיק לוי, בויניל, אלבום מ-74, שיש שם המון שירים יפים, שהמוכר מכולם הוא יונתן סע הביתה, ויש שם גם את הביצוע שלו לאגדת דשא. וביצוע, ומה עוד, יש את השיר של הגולדבר ומתי כספי, זה מכבר. אני בחרתי בשיר שמסתדר לנו. זה שיר שנקרא, הייתי גבר, קובי אושרת הלחין, דוד אבידן, כתב, אושיק לוי, הייתי גבר.
מגיע.
רצוי בכל מניין שיחקתי כדורגל עשיתי מילואים הצלחתי לעקוף גם את מוסד הנשואים הייתי גבר סופר גבר גבר לנשב הייתי מין זכר מין משובח הייתי במצב תקין אז מה פתאום החלפתי את המין ניסו עליי ניתוח מדגם חדשני ניפוח לב פתוח בחדר השני הזריקו לי הורמונים התאימו לי בגדים לחבתי חכמוני חסרו רק ילדים הייתי גבר
עוד חסר גבר שכמותי הייתי גבר סופר גבר גבר לשבר הייתי מזכר הייתי גבר סופר גבר גבר לשבר הייתי גבר, סופר גבר, גבר אל השבר, הייתי מן זכר. הייתי גבר, סופר גבר, גבר אל השבר, הייתי מן זכר. הייתי גבר.
כן.
מכיוון שהסקינן בדוד אבידן, שהבעלי הראשון, כמו שאמרתי קודם, ובאושיק לוי, בכלל אישיות וזמר מאוד אהוב עליי, כשהייתי בבחורה של סימני דרך, שמוקדש לחיה של נעמי שמר, הרבה אנשים שידעו שהייתי בידידות איתה, וגם עם אנשים אחרים שם שמופיעים במחזמר, שאלו אותי, מי זה הבחור הצעיר שהיה לה קשר איתו ועזב אותה ושבר את ליבה, עוד לפני שהיא התחילה רומן עם מי שהבעלה שני, עורך דין מרדכי הורוביץ. ואמרתי להם בידענות והפכתי פתאום למישהי שיודעת הכל, זה היה אושיק לוי.
וואלה.
כן, זה היה אושיק לוי.
היה ביניהם איזה פרש גילים כלשהו.
גדול ביותר, כן. אז ודאי לחכים הברמיזה, כמו שאמרו פעם, לא נעים לי יותר מזה, כן.
ומרדכי הורוביץ הוליד את אריאל הורוביץ.
כן, כן, כן.
כי הכישרון רץ במשפחה מרדכי הורוביץ. גם היה סופר, הוא כתב את קרקס הפרשים.
הוא היה, לא, בעצם, הוא התחיל את הקריירה, הוא היה ממונה על הגבלים העסקיים, היה עובד ממשלה, ואחר כך הוא פנה לספרות, ונעמי שמר מאוד עודדה אותו, וכל מה שהם קיבלו אנשים, היא הייתה מנגנת לפסנתר, ומבקש שיקרא איזה כמה פרקים, היא מאוד אהבה את הרומנים שהוא כתב, כשמאוד מאוד קשים להבנה, מאוד מיוחדים, מאוד פילוסופיים.
ואחרי ששמענו את אושיק לוי, ואחרי ששמענו את הסיפור היפה על נעמי שמר, רצית את חנה אהרוני.
כן, למה רציתי את חנה אהרוני?
בואי תספרי קודם כל על חנה אהרוני, למאזיננו שנולדו אחרי 1972.
חנה אהרוני הייתה זמרת שקיבלה את הכינוי עם הסומק הישראלית, מכיוון שכמו הזמרת שהייתה...
הפירואנית.
הפירואנית, שהיה לה מנעד, יפוזון של 3 אוקטבות, גם לה היה. והיה לה מרגן, משה ולין, שאיתו היא סירה בכל העולם, והייתה לה הצלחה כבירה.
ולין היה גם המרגן של דמרי?
לא. ולא, לא, לא, ממש לא. ומשה וילנסקי היה בעצם האיש שלה. והנה אני מחליטה להיות עיתונאית, אני לא כך מחליטה, זה סיפור, כתוב בספרי, נוח מוזס פגש אותי, דג אותי ממש בפויה של התיאטרון, והחליט שאני צריכה את עיתונאית, אני באה למערכת לאישה, שיש שם עורך הראשי, דוד קרסיק, וסגנו אריה חשביה. ואני הייתי אז בבואמה, הייתי נשאה דוד אבידן, איך אני מגיעה לפגישה עם עורך ראשי של שבועון, עם מכנסיים קצרים, אז זה הכינוי של מכנסונים, מכנסיים קצרים, ובלי חזייה, עם מטפחת משי שכרוכה לי על הגוף, ואף אחד לא מבין למה כל אחד יוצא לראות את הצסקה שהגיע. עכשיו, אני גם לא ידעתי שעורך ראשי לא אוהב שמול כופה עליו עיתונאית, שאין לה בכלל ביוגרפיה. הוא פשוט אמר לי, את תהיה עיתונאית אצלי. אבל דוד קרסיק לא רוצה. הוא אמר, נוח מוזס שלח אותך.
למה מוזס רצה שתהיה עיתונאית? רק הוא זיהה משהו מצליח?
הייתי בתיאטרון עם דוד אבידן בפרמיירה, בהפסקה עמדתי ודיברתי על ההצגה. תראה, הרי זה דבר מוזר. אני לא זוכרת איזה הצגה הייתה, אני לא זוכרת מה לבשתי, בדרך כלל אני זוכרת. אבל אני זוכרת שהיו סביב כמה גברים, ביניהם גבר אחד זקן. שאמר שהוא נוח מוזס, ושאלתי אותו מי אתה. מה זה נוח מוזס? זאת אומרת, לא יודעת. אמרתי, לא. אמר לי, אני בעל ידיעות אחרונות, ואת תהיה עיתונאית. אמרתי, איפה לאישה? אמרתי, לא רוצה, לי לא נאה. ואז, אחרי, מכיוון שהייתי מוחמת על ידי הוריי, בגלל החתונה על דוד אבידן, ועבדתי כמורה מחליפה, ומגיעה בלילה בדבר, רגליי בצקו. אז אחרי חצי שנה, אמרתי, אני אתקשר לנוח מוזס, אם הוא זוכר אותי, נראה, ננסה. וכך הגעתי ללשכתו. הוא אמר, תלכי לדוד קרסיק. עכשיו, דוד קרסיק רצה לנפנף אותי, אבל הוא פחד מנוח מוזס. היא לכך אמרה לי, תלכי לראיין את חנה אהרוני. עכשיו, זה כמו שיגידו עכשיו לראיין את מדונה, שהייתה באמת אישה מאוד מפורסמת. עכשיו, דוד קרסיק לא אמר לי שהיה לי לאישה סכסוך גדול עם משה ולין, הוא שלח אותי לעשות כתבה בלתי אפשרית, כדי לנפנף אותי. אני הגעתי למשה ולין, והוא אומר לי, לא אמרו לך שיש סכסוך, את תלכי הביתה. טוב, אני הייתי בת פחות מ-19, הייתי אז בחורה מאוד יפה, וגייסתי את כל החיוכים שבעולם, לא פתיינים, אף פעם לא עסקתי בפתיינות בעבודה, אבל את הצד האנושי, האומניסטי, מה אתה לא יכול לשלח אותי. זו הכתבה הראשונה שלי. והוא הסכים. ולקחתי לחוב אידלסון, שם היא ביקרה בבית הוריה. עכשיו תראה, הרלה אור, וגם אתה, רעיון הוא לא מי מנצח ומי מובס. זה שולחן פינג פונג, שאתה משחק בשוויון, ואתה לא יודע מה תוצאות המשחק, ואתה צריך להיות גמיש. עכשיו, אם היא הייתה מתנסית מעליי, הייתי עבודה בין כוכבים. אבל היא נתה לי הרגשה, כאילו אני העיתונאית הגדולה, והיא הכוכבנית. וריאנתי אותה. הרעיון הפה היה מאוד מאוד מוצלח, עד כדי כך שחשדו שדוד אבידן כתב לי את הכתבה. אני בכלל הייתי אז בגיל הבכי. מה? אתם חושבים שהוא כתב לי? התחלתי לפקוט, לרקוע ברגליים. אמרו לי, טוב, אז תתחיל לכתוב בעיתון. ומאז הייתי מראיינת, חוזרת לעיתון וכותבת. כדי להוכיח שדוד אבידן, אומנם קורא לי צוצלת, שזה תור או יונה, אבל כעיתונאית אני עצמאית.
ועכשיו אנחנו נשמע את חנה אהרוני. אנחנו עוד לא יודעים מה.
נקווה. כי...
נקווה. אנחנו מתחילים... בעצם EP, ואיזה שיר של חנה אהרוני אמור להופיע? תסתכל על העטיפה של ה-EP. אופן לי אותה.
הביתה בשמחה, זה בסדר.
הביתה בשמחה, נו, אז אם הביתה בשמחה, בואו נשמע, שיהיה לנו שמח כאן. אתה בטוח?
שמעתי אותה אומרת הביתה
בשמחה. טוב.
גם אני שמעתי.
נו. תגביר, נשמע, אני יודע. הביתה בשמחה, אין אימא, הביתה בשמחה רבה. לא, 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 הביתה, הביתה, הביתה בשמחה, אין אימא, הביתה בשמחה רבה.
טוב, זה כבר משהו אחר, זה כבר משהו אחר.
טוב, אנחנו מילאנו את חובתנו.
זה כבר השיר הבא בכל מחניים.
שמענו חנה אהרוני מתוך EP חורק לאללה. חנה אהרוני מכאן, מירה זכאי מכאן.
מירה זכאי נפטרה לאחרונה, הייתה פרופסור מירה זכאי. זמרת אופרה. אני מאוד אוהבת אופרה, אבל בחרתי במירה זכאי, לא בגלל היא אותה זמרת אופרה, וגם היא הופיעה באופרה של מנוטי, ועשה תפקיד דילאי, אופרה מאוד קטנה אגב. אני בחרתי בגלל סיבה אחרת. אני בבונותיי הרבים, בתקופה מסוימת בלאישה, החלטתי שאני יוצאת מבקר את התיאטרון של האישה, והיא לכך החלטתי שאני צריכה בקאונד נכון, והלכתי לאוניברסיטה, ולמדתי לצד הספרות גם תיאטרון. 3 שנים, וראש הפקולטה היה פיטר פריי. פיטר פריי היה אדם מאוד מאוד מיוחד, ואדם מאוד רגשן, והוא גם משתתף בספרד, במלחמה הגדולה, מלחמת האזרחים, והוא השאר לנו טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. ויום אחד, הוא היה עושה סדנאות. אני הייתי כבר עיתונאי די ידועה, הוא פתר אותי מהסדנאות, הייתה שם התקוממות, מה זה הפריבילגיה? אמר לי, תעשי סדנאות. טוב, מכיוון שלמדתי באקדמיה לשיר מטעמי המקרא, שרתי להם, בראשית ברא אלוהים את השמיים, ואת... הוא התפעל מהשירה שלי, אמרתי, צריכה את זמרת. אמרתי, לא, אני רציתי להיות זמרת, דוד אבידן לא נתן לי, אני סגרתי, אני באלם, אני כותבת. ואז בסדנה הייתה מירה זכאי. מירה הייתה בת של מהנדס ויוצרת תלבושות, משפחה יקית מאוד תרבותית, והיא רצה להיות ציירת תלבושות. ראיתי את התלבושות שהיא עשתה, לא מצאו חן בעיניי. חשבתי שזה לא נכון. ואז היא התחילה לשיר. ואיתום שמעתי קונטרה אלטו, לימים היא עלתה אותו למצו. שמעתי קונטרה אלטו מדהים. אמרתי לה, מירה, את לא צריכה להיות ציירת תלבושות, את צריכה להיות זמרת. אמר לי, מה, אבל אני כבר בת 23-4, לא מתחילים בגיל הזה. אמרתי לה, את כן. התחלתי ללחוץ עליה, ובנוחות כולם אמרתי, אם הייתה לי מגילת קלף, הייתי כותבת לך את ההתחייבות על מגילת קלף. אבל הנה אני מוציאה דף וכתבתי. אז לא הייתי אבידן בריר, הייתי ברורי אבידן. אני ברורי אבידן, מתחייבת, שתוך כך וכך שנים, את תופיעי בפסטיבל זל, ופירטתי את כל במות העולם שהיא תופיע. היא אמרה לי, את מטורפת. אני לא הייתי מטורפת, היא הופיעה שם.
אנחנו נשמע את מירה זכאי, מנחם ויזנברג מלווה אותה. שמת לה נכון? לא נראה לי.
כן, שיר האפיפון.
אוקיי, בוא נשמע את שיר האפיפון. תגור.
כאן היו חולות גפנה ופרדסים, ורק הילדים של אז ידעו לצחוק. הייתי ילד כאותם הקונדסים, עשיתי אפיפון צבעים אדום, כחול, ירוק. אל תשאלוני למה, אל תשאלו מתי, פשוט עשיתי אפיפון אחד. Ki anash halati kitiki tok Hinafti afifon bayam adum kachol yarok Ba'ir hazot nivnu batim kekubiyot Kvishim tzarim velo haya makom litzchok Ha'anashim hayu az aforim meod Nikra ba'afifon pitom seva ayarok alti shaluni lama alti shaluma tai nikra seva ayarok nikra vedai veruach sheshki anash halati kitikitok hinafti afifon bayam adom בעיר הזאת היו ימים של מלחמה, יצאנו חמושים הרחק מגבול החול. חבר אחד נפל ולא נדע על מה. נקרא באפיפון פתאום הצבע הכחול. לעיר חזרנו, עשינו גיבורים, העיר הייתה שונה, בעיר היה כבר חוק. הרגשנו את עצמנו קצת מיותרים, באפיפון היבטנו אז אדום כחול ירוק. אל תשאלונו למה, למה היבטנו דום, באפיפון נקרא הצבע.
קסם, 106.90.
כן.
כן.
נו, אז זהו. ברדיו קסם, 106.90.
כן, זאת לא תוכנית של מוזיקה קלאסית או אופרה, למרות שאנחנו שומעים פה דברים יפים מאוד. גם עוד מעט אנחנו נגיע לעוד זמר אופרה.
עדיין אנחנו במעדן ויניל.
כל הזמן.
זהו.
אנחנו עוד מעט מגיעים לעוד זמר אופרה מפורסם, שהקריירה שלו התחילה פה בתל אביב, ברחוב, נכון. בסוף רחוב אלנבי, או בהתחלת רחוב כן. אלנבי, תלוי מאיזה כיוון מגיעים לשם. כן. ספרינה.
היום פלסידו דומינגו, בעוונותיו הרבים, חדר לחדשות הבינלאומיות בצורה מאוד לא נעימה, רקדניות וכוריאוגרפיות מאשימות אותו במיטו ובהטרדות מיניות. אבל אני הכרתי את פלסידו בצורה אחרת. כמו שהייתי הולכת לחזרות של התזמורת בועל שם, האופרה הישראלית בניצוחה של אדי זה פיליפ, שגם ביותה סקנה סקנה עדיין גילמה כוכבניות צעירות ו... טוב,
אלנה
זה סיפור...
היפה.
אלנה היפה, לא, זה לא להאמין. החזרות היו בספרייה העירונית, שאחר כך הוא סבא לאולם תחלת, קולנוע תחלת בצפון תל אביב, והייתי באה שם, יושבת בחזרות. ושם הגיע פלסידו דומינגו עם אשתו. אשתו את הזמרת סופרן, בנונית מאוד, אבל הוא היה...
קול אדיר.
קול אדיר, ואני ניגשתי אליו, ואני הילדה, איך אני מעיזה. הייתי ילדה, ואמרתי לו, אתה תהיה זמר בינלאומי. אני יודעת שאני מלהקת מאוד טובה. יש לי את החוש הזה, גם במשחק, כמו שהיא מירה זקאי. הוא הסתכל אליי, והוא צחק. הוא היה בתל אביב, מה? תל אביב הוא היה בסך הכל. טוב. חולפות המון המון שנים, הוא הופך לבן בינלאומי, ואני אומרת, אני מוכל לקשור אותו קצוות, אבל אצלי תמיד החיים קושרים את זה. לא, אין לי בכלל מעגלי חיים שלא לא, לא חוברו יחדיו. אין לי סיפור כזה. טוב, אני, מני פאר יוצא בערוץ אחד עם תוכנית האירוח שלו בליל שבת, ולאישה מרשה לי להיות איתו שנה אחת, כעורך משנה, בצוות התחקירים, לעזור לו בבניית התוכנית, בתנאי שאני עבוד רק שישי שבת, ויום ראשון בהקלטה בלילה, מפני שהם אומרים שאני כל השבוע צריכה להיות מסורה לאישה, ואנחנו חותמים חוזה, אם הם נותנים לי מזכורת יפה, כמו שאני שווה לדעתי, ואני מתחילה לעבוד שם, שנה תמימה. ופלסידו דומינגו אז מופיע באופרה, בחברה של מנחם גולן ויורם גלובוס, ויש לו חוזה, שהוא צריך לבוא לארץ לעשות פאבליק רליישן. והוא מגיע. ואנחנו מקבלים רשות אחרי מסיבת העיתונאים לעלות אליו, ולי ולמני יש רעיון גדול, זה החג סוכות, שניתן לו את השיר בלטינית, והוא ישיר לכל עם ישראל. משהו, סוכה, סוכה, סוכתי, יבנה, יופי. אני, עכשיו אני קצת הורדתי את הכאבים, שבעלי מפחד שאם אני אמשיך עם הכאבים של 10 סנטימטר, הוא יגיע לכיסא גלגלים, זאת אומרת, הוא יוליך אותי, והוא לא רוצה. אבל אז הייתי מהלכת עם 12 סנטימטר, אז הייתי גבוהה ומרשימה. ואני הולכת, לא רציתי לחנות בחניון היקר של אילטון, אז חניתי למטה, אני עולה למעלה, אני רואה מכונית לימוזינה, ופנים יושב דומינגו. והוא מסתכל ככה במבט די מורעב, ונורא, נורא, זה נורא החמיא לי, בגלל שהייתי אז עדת בת 50, עדת משהו כזה, אבל נראיתי פחות. והוא מסתכל, אני עושה את עצמי לא מרגישה, וזהו, מסיבת העיתונאים, מני ואני עומדים בסוף, וכל הזמן מסתכל, לא מבין איך האישה הזאת שלטה במעלה, הגיעה למסיבת העיתונאים, ופתאום אחרי שעה, אנחנו עולים אליו, הוא רואה אותי שם, הוא היה מאושר, ואז הוא מגיש לו את זה, מני, ואומר, אני רוצה שתשאיר את זה. הוא אומר, לא רוצה, לא רוצה. אני, יש לי חוזה עם מנחם גולן, מה אני צריך לעשות? אני לא שר בעברית, ואני לא עושה בעצמי צחוק, לא רוצה. אז אומר לו, מני פר, במלוא החוצפה, אז אין רע. אז לא צריך. אמרתי למני, צא מכאן מיד, אבל אתה שומע, צא מכאן מיד, אני אסדיר את זה איתו. ואז אמרתי לו, אני הילדה שאמרה לך שתהיה בינלאומי, אתה תשאיר בשבילי. אמר לי, כן. נתתי לו את הדף, הוא שר, אמר, כל דבר בשבילי, הוא שר לי סוכה, סוכה. ואחרי כמה שעות הוא הגיע לאולפן, ואני ישבתי בשורה ראשונה חרדה, שהוא לא התחרט, והוא ככה צעד. עכשיו, אני לא מדור שמצלם את עצמי ועם סלפי, ולראות שבאמת, שהייתי עם אנשים ידועים, זה לא מעניין אותי. אבל שהוא ראה אותי, הוא כל כך שמח, והוא גבר ענק היה. עכשיו הוא קצת התכווץ לדעתי, אבל הוא ראה אותי, לא אכפת לו מצלמות, שידור חי, פשוט לקח אותי, והרים אותי למעלה, ושם אותי בחזרה, ככה, הושיב אותי, קיבע אותי בכיסא, וחודש שלם נתנו את זה בפרומו, וכך, מיטו עם פלסידו דמינגו.
הנה פלסידו דמינגו, שר מלמיניה.
Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para parpadea. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, salerosa, y decir, de niña hermosa, querer linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, salerosa, y decirte, niña hermosa, como el candor de una rosa.
כן, אתם עדיין ברדיו קסם 106 FM, לא בכל המוזיקה.
לא. למרות שמה רע בכל המוזיקה.
זה נהדר בכל אופן. אבל, כן.
אז שמענו את פלסידו דומינגו ואת הסיפור על איך ילדה מתל אביב ניבאה לו עתיד מזהיר. וצדקה.
כן, כן.
כמו ברוב המקרים.
כן.
עכשיו, איך אנחנו מגיעים לאיב מונטן?
פעם, כשהיו מגיעים כוכבים, הם לא מגיעים, לא היו פפרצי, וגם לא היו שומרים. את פשוט היית עושה בשר מתן עם המרגן, ו... מגיעה לזה התעופה ומקבלת רישיון לחכות לו ליד כבש המטוס. וכך שהגיעה אי מונטן עם סימון סניורי, אשתו, שהייתה אז אחרי כזת הזהב, אחרי הסרט, והייתה עוד עדיין אישה יפה, אם כי כבר הייתה שמנה, והוא היה פשוט גבר מטרף דעת, ואני חיכיתי בכבש המטוס, הצגתי את עצמי, ואמר לו שאני רוצה לראיין אותו, ואמרתי לו שאני גם רוצה לשבת בחזרה כדי להתרשם, והוא מאוד שמח, והוא נתן לך רעיון גדול. עכשיו, שני דברים אני פשוט רוצה לומר על אי מונטן והלקח שלמדתי. במשך השנים, ככל שהכוכבים שריינתי יותר גדולים, הם יותר היו בני אדם ובגובה עיניים, וככל שהם היו יותר קטנים, הם יותר שיחקו איתי משחקים. הייתי בחזרה שלו, ואז ראיתי מה זה מקצוענות לילה ולילה. כל ספוט היה מדויק, מתוזמר על השנייה. כל קידה, כל הנחה, כל גניחה. אין דברים כאלה. הוא שר את קפה קפה, עם הכובע. איך הוא מרים, איך הוא מוריד. אמרתי, אלוהים, אנחנו אז חיינו בעולם החלטורות של הלהקות, עם כל הכבוד. בוא, על אותו משקל, אני גם ריינתי את מרלן דיטריך, שהגיעה לכאן. היא הגיעה לכאן. המרגן שלה הביא אותה, ידה הייתה חבושה. וכל העיתונאים פחדו לשאול אותה למה היא את חבושה. משום שהיא הייתה אלוהים, המלאך הכחול. רק אני האידיוט, הקטנה, אמרתי, סליחה, מיס דיטריך, למה יד שלך חבושה? היא אמרה, אני באמת ישבתי, כל הזמן שאלתי, למה כל המטומטמים לא שואלים מה יש לי ביד? ואז המרגן הרשה לי לבוא לחזרה, הגעתי קודם כדי לראות את המקום, החזרה הייתה בקולנוע תל אביב, היא הופיעה גם בקולנוע תל אביב. ופתאום אני רואה אישה סקנה, עומדת, עם מכנסי ג'ינס ארוכים ארוכים צמודים, אז לא ג'ינס גם אצל צעירות, אצל סקנות, ומנופפת ודופקת על זה, אופן, 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 זו אותה מלן דיטריך. טוב, היא לא ככה חווה שראיתי אותה בסצנה הזאת, ואחר כך שהתחילה חזרה, אמרה לי, אני לא אוהבת נשים, אני לא רוצה לתת לך רעיון, נתנה רק לאורי אבנרי. ישבתי חפויה, כועסת, מבוישת, אמרתי, מה אני עושה עם זה? אני לא יכולה לחזור למערכת בלי כתבה. ואז ראיתי, התחלתי שם לגשש, אמרו לי שם מלווה של הברט בחרך, של ימים היה מלחין הוליוודי, מאוד נודה, יהודי by the way, שעצר ממנה בשנים, היה מאף שלה. ניגשתי אליו, ואמרתי לו, אתה חייב לסדר לי רעיון איתה. כשנגמר החזרה, אמר לה, מרלן, את יושבת לתת לרעיון. היא נתנה לי. מרלן דיטריך, בבקשה.
אגב, היו בבול, אתה זוכר? היה עיתון כזה?
כן, בוודאי.
התפרסמה כתבה על שייקי אופיר, וטענו שם שגם הוא היה מאהב של מרלן דיטריך.
זה נכון. תספר את זה אחר. אתה רוצה שנספר את זה עכשיו?
תשמרי משהו לאחר כך.
אחר כך אני אספר. זה נכון, מפני ששמעתי את זה מפיו.
אוקיי. הנה יש לכם סקופ. בואו נשמע את איב מונטן מתוך הופעה חיה באולימפיה בפריז. זה מגיע. הנה הוא מדבר.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
הנה, אוקיי. מה שרציתי לספר על שייקי?
לא, אני לא כך רציתי, אתם שאלתם, לחצתם, אז אני אומרת.
גם אנחנו... שייקי,
כשהוא התחיל לצאת עם לידיה, ואחר כך התחתנו, כשהם היו רבים, והיינו באותה חבורה באותה תקופה, וכך שנכחתי בזה, אמר לי, איך את... ואתה אומרת, אתה לא התביישת להיות עם הסקנה הזאת, עם מה נדיר, אתה לא מתבייש. אמר לה, היא כיפסה לי את התחתונים והגרביים, ואת אף פעם לא עשית את זה.
טוב, איב מונטן, זמר וגם שחקן, גילה אלמגור, שחקנית ולפעמים גם זמרת. חכה, חכה עם גילה. ביקש לשמוע את גילה.
אני ביקש לשמוע את גילה מפני ש... אנחנו מדברים היום על מולטי-טלנט. חוץ מבימוי, גילה אלמגור עשתה הכל.
נכון.
זאת אומרת, רק בימוי לא. והיא גם שרה. היא יודעת שהיא לא זמרת, אבל היא שנסונרית. לכן אחרי מונטן זה אולי, מולדת השנסון, אולי זה טוב לקחת אותה, וזה ראוי ועולם. וגם חנה מרון שהופיע במחזה של אלתרמן ושרה בפונדק הרוחות, זה שחקניות שבעצם שרות כמעט ברציטטיב, אבל כל מילה מקבלת משמעות מגית. ואתה נושא איתך את המילים כמו את המנגינה. ולכן אני אוהבת לשמוע את גיל אלמגור.
עכשיו, אני בחרתי הפעם את השיר. זאת אומרת,
כן.
מותר לי, כן? זה שיר שאנחנו השמענו אותו, אני חושב, לפחות פעמיים.
ואני גם רוצה להקדיש את זה משום שגילה חגגה לפני ימים לא ארוכים, יום הולדת 80.
מזל טוב לגילה
כן, אלמגור, יום הולדת
שמח. ולבוריה, שגם לה היה יום הולדת לפני שבוע בדיוק. טוב, אז אני בחרתי בשיר שכאמור, אנחנו שמענו אותו כבר פעם, פעמיים, אולי אפילו יותר אצלנו בתוכנית. גיל אלמגור שר השיר של Eartha Kitt במקור, כן. תרגום של אהוד מנור, זה נקרא אני נערה שמרנית,
כן.
בובה של שיר.
מיליונר שמרני מאוד אני רוצה מכונית שקוויה הפשוטים שאורכה אינו עולה על 10 מטרים רוצה דירה שמרנית עם גינה שמרנית מיליונר שמרני מאוד כל היום רק לא אסרוג בלילות איתו אחגוג אם יביא לי דבש אל הכברת אז אלחש לו מקרוב חמודי לילה טוב, הרדם עד שאני סופרת, אני אוהבת פרחים.
כן, אז אנחנו נאלצים...
אנחנו רק נפרדים.
על הרקע ככה, נכון.
אנחנו חוזרים מיד אחרי...
חדשות.
אחרי החדשות של השעה 3.
תודה לך, אהרון. תודה לאמיר. תודה לדוטה.
ותודה לברויה שתחזור לשעה הבאה. לשעה הבאה. ותחזרו גם אתם, כי גם בשעה הבאה יש המון המון... סיפורים טובים ומוזיקה לא פחות.
אז הנה, בוא נשמע את השירים, עד החדשות.
שמרנית, מיליונר שמרני מאוד אין כמו רימסקי קורסקוב וגם ברמס עושה לי טוב ואל מיתרים נפשי נחשפת אך יותר מכל אוהב אותם צלילי זהב הנושרים רים, רים אל הכספת ביתי שפע אור ואוויר ובמקום שטיחים אפרוס שטרות מקיר אל קיר רוצה דירה שמרנית עם גינה שמרנית מיליונר שמרני מאוד רוצה דירה שמרנית עם גינה שמרנית מיליונר שמרני מאוד